שלום וברכה, בוקר טוב. מה? כן, אנחנו במאמרי ראייה, עמוד 491. נתחיל שוב מהשורה התחתונה שבעמוד 490. בשערי חוכמות אין הבדל בין פנימיותם לחיצוניותם, בין המדע והלימוד, בין הסקירה הפנימית הנובעת ממקור החוכמה עצמה ובין ההבנה החיצונה. ולפעמים הם נראים גם כמעורבים, לפי שכל מטרת החול היא שאלה אחת גדולה. את התשובה הברורה והפתרון המוחלט אין בכוח החול להשיב. זאת אומרת, אדם רוצה להבין, הרי החול בא לענות על שאלת העולם, שאלת החיים. על לשאול, זה תמיד כל אחד יכול לשאול, תשובה אין בחול. מדוע? משום שהחול עוסק בדבר מצד חיצוניותו, כיוון שהוא בא מן המתבונן אל הנושא שהוא מתבונן בו. הוא לא חודר אל תוכיות הדבר. רק תוכן הקדושה הוא המשיב דברים ברורים ואמיתיים. לא חאלה חלק יעקב. טוב, זה הוא קיצר את הפסוק, אבל הפסוק אומר, הבל המה מעשה תעתועים, לא חאלה חלק יעקב. גם לבושי הקדושה, הנהוגים אצלנו בגלות, המוכחים להתקטן ולהצטמצם בתוך שכלנו המוגבל, כן, לפעמים יש ניסוח של של הקודש בסגנון של דת, בסגנון של פילוסופיה, בסגנון של תרבות, בסגנון של חברה. כן, זה סגנונות שמקטינים את הקודש, לפי שכלנו המוגבל. גם אלה אינם מושפעים ממנו, ואינם בבירותם האמיתית. ועל ידי זה שאנו מכניסים דברי קודש לתוך שכלנו, אנו מעלים אותו עד למדרגת רוח הקודש. מה הוא רוצה לומר? שבתוך המחשבה האנושית, השכלית הרגילה, אם מכניסים גם את הקודש, מגיעים גם לרוח הקודש. הצד הלימודי שבכל החוכמות הוא מצידנו, מצד שכלנו המקבל את הדברים, כדברי חז"ל, שברכת חונן הדעת היא ברכת חול. מה זה הדבר הזה? כן, זו ברכה שאנחנו אומרים אותה בימי חול ולא בימים טובים או בשבת. הצד הלימודי מסתייע מדברים אחרים שאינם חוצה לסביבתו. החוכמה הרחבה ביותר צריכה היא לסיועים ביותר, וכל החוכמות כולם מסייעים ללימודי החוכמה האלוהית. זהו עצות מרחוק אמונה עומד. למשל, אני רוצה לעסוק בקודש, אבל אני לא יכול להגיע לקודש אם אין לי המעטפת. המעטפת היא מתחילה ממקומות רחוקים, או כמו שהגאון מווילנה אמר, מי שחסר לו בחוכמות העולם, יחסר לו פי עשר ידות בתורה. כי התורה, אם אפשר להמשיל את התורה למין יהלום שבכתר, אז אם אין כתר, היהלום הוא בסדר, הוא יפה, הוא טוב, הוא חשוב, אבל אין לו אותו ערך שהיה לו בלי הבסיס הכללי. במערכה לימודית נחוצים לנו כל החוכמות והפילוסופיות לעזר. כמו שבכל החול צריך להיעזר במה שקודם לו, גם החול הוא עוזר לקודש. לא כן במערכה מדעית, שאז כל עבודתנו היא לחלק בין התוכן העולמי החיצוני ובין הקודש המקורי. מזה אנו רואים שכל הפילוסופיות כולן אינן יכולות להסביע את התשוקה הפנימית. מה? ורק כשתגיע האנושיות כולה למטרתה להבין שהתשוקה הפנימית היא התשוקה לדבר השם, רק אז יבין כל העולם כולו את קוצר ידה של הפילוסופיה, שאינה יכולה בשום אופן להרטיב בטל של ברכה את הנפשות עצמיות, כי אם להסיחן, לשעקלה, מצמאונן הבוער, לדברים צדדיים. ורק ההידבקות הראויה במקור החיים והברכה, היא המטרה התכליתית של האנושיות והבריאה גם יחד. כלומר, יש מעטפת ויש תוך. זה בעצם מה שהוא אומר כאן. ורבי יהודה לוי בספר הכוזרי, עיקר עניינו להדגיש את התוך לעומת החוץ. כן, זה אני.
האם הרב רוצה להגיד שאם אנחנו זוכרים בספר הכוזרי שבה הפילוסוף אומר שמטרתו זה להגיע לדת העליון ולהבנה השכלית
התאורה
הגבוהה, אז בעצם הרב אומר זה בלתי אפשרי, המטרה שלך בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה מתחבר לקודש.
זה בדיוק מה שאומר רבי יהודה הלוי. זאת אומרת,
הרב מסביר את זה לעומק.
כן, כן, ודאי. זה בדיוק העניין.
עכשיו, עוד שאלה
כן, לי. כן, אני אשמח לשמוע.
אז כשכתוב, למדרגת, אנו מעלים אותו עד למדרגת רוח הקודש. כן. אני חשבתי שרוח הקודש זה דרגה ראשונית אולי, אבל של הנבואה.
נכון.
עכשיו, זאת אומרת ש, איך אני יכול מתוך לימוד של דבר שהוא עיון בעולם הזה להגיע לרצון השם שהוא בעצם מעל הדבר הזה?
אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר ככה, אם רוח הקודש זה משהו שבא מהנבואה, או נגיד התחלת הנבואה, אז איך אני יכול להגיע לזה על ידי לימודי החוכמות של העולם? כן, כן, כן. אז התשובה של הרב היא שזה לא ככה עובד. זה בעצם רוח הקודש, לפי הרב, זה מפגש בין הנבואה לבין החול. כלומר, אדם התחיל עם החול, אבל יש גם מסורת הקודש, וכשזה נפגש, זה יוצא רוח הקודש. למשל, יש מקום אחר שבו הרב הוא...
מה? למה צריך את המפגש הזה כדי...
כי זה אז מועיל להעלות גם את החול. כלומר, זה זיכוי. אתה מזכה את החול בשותפות בקודש. למשל, הרב קוק מסביר את זה במקום אחר לגבי האם הרמב״ם, במורה נבוכים, האם הוא אריסטוטלי או אפלטוני. כן, הרי כל השיטה הפילוסופית של הרמב״ם בנויה על אריסטו. אבל לפעמים המפרשים ראו בתוך הרמב״ם נטיות אפלטוניות. אומר הרב קוק, זה לא נטיות אפלטוניות. זה חדירת רוח הקודש לתוך אריסטו. כיוון שרוח הקודש חדרה לתוך האריסטוטליות, זה קיבל גוון מעין מיסטי כזה, ואז זה נראה אפלטוני. אז גם פה יש לנו חדירה של הנבואה לתוך החול, זה יוצא רוח הקודש. יש מפגשים. או כמו שלמשל הנפש, המדרגה נקראת נפש באדם, היא מפגש בין הנשמה לגוף. אז המפגשים האלה יוצרים משהו חיוני, כי ברגע שאתה לוקח משהו שבא משני מקורות, זה הופך להיות פרודוקטיבי, פורה יותר. כן.
הרמח"ל בספר שלו מסילת ישרים הוא באמת הולך בהדרגה.
כן, נכון. קדושה לרוח הקודש. כן, נכון, נכון. יפה.
לדרגות.
נכון. אז מה הוא אומר כאן? שזה עצות מרחוק לימודים. במערכת לימודים, לדברים צדדים. באומרנו למעלה כי התורה קדמה לעולם, הפירוש הוא, מה? סליחה, לא כאמרנו את הכל. לדברים צדדים, ורק ההידבקות הרביעה במקור החיים והברכה היא המטרה התכליתית של האנושיות והבריאה גם יחד. עכשיו, יש פה ביטוי שהוא השתמש בו, שצריך לברר למה הכוונה. כן? כי התורה קדמה לעולם, הוא הביא את זה למעלה. הפירוש הוא שיסוד הקדושה הוא למעלה מהטבע, ולא רק מהטבע הפשוט, כי גם מהטבע השלם הרוחני. זאת אומרת שמה שאומרים שהתורה קדמה לעולם, מדובר על התורה המקיפה את כל המציאות. כלומר שהיא למעלה מן הטבע הגשמי, ומהטבע הרוחני גם יחד, זה התורה של מעלה. שמקיפה את המציאות בכללה, שיהיה מין תבנית בסיסית שעל פיה מסודר כל העולם. לא, 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 לא. התורה שקדמה לעולם זה לא תורת הסוד. התורה שקדמה לעולם זה התבנית שעל פיה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ואין אדם אחד בעולם שראה אותה, התורה הזאת. זה לא תורה שאנחנו לומדים.
זה לא השתשלות.
לא, 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 בכלל לא. זה משהו שקודם. זה... גורי הארי קוראים לזה המלבוש. המלבוש, זאת אומרת שלפני כל מציאות, לפני כל חלל, יש איזה מין תבנית שעל פיה הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, וזה התורה של מעלה. כן? אז זה לא רוחני, ולא גשמי, ולא טבעי, אלא זה התבנית, אפשר לומר, הסטרוקטורה הבסיסית. זה, ממה זה בנוי? זה עשוי מאותיות. הרבה אותיות מרובבות. גם הרמב"ן רומז לזה בהקדמתו לתורה. טוב, אז הפירוש הוא שיסוד הקדושה הוא למעלה מהטבע, לא רק מהטבע הפשוט, כי גם מהטבע השלם, הרוחני. ועם כל זאת, התשוקה הנפשית לקדושה מלאה, היא את כל רוחב הבריאה כולה. שתי בחינות אלו נקראות בשון הזוהר, ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. כלומר, מצד אחד, התורה היא הרבה יותר גבוהה מכל מה שאני יכול להשיג. זה נקרא מסובב כל העלמין, כלומר, מסביב לכל העלמין. ויש ממלא כל עלמין, זה החדירה של הקדושה בתוך הבריאה כולה, וזה יוצר אצלנו צמאון רוחני. כן? כי אם התורה הייתה רק למעלה, לא היה לנו שום צמאון אליה. אבל כיוון שהיא חדרה גם בתוך עולמנו, זה יוצר את הצמאון הזה, ממלא כל עלמין. אגב, זו פרשנות ייחודית של הרב קוק לביטוי הזה של הזוהר, כי אפשר גם לפרש בכיוון אחר. כל דבר שהנהו למעלה מחוקי הטבע, איננו יכולים להשיג ולצייר בעצמנו, ואולם יודעים אנו מין ידיעה כזאת, שמהותה היא למעלה מידיעתנו, זה אנחנו כן יודעים. שבחוכמה האלוהית יש לקדוש ברוך הוא רצון בלי שינויים, ושאין שם חוקים מוגבלים. אז זאת אומרת, לזה אנחנו משתוקקים, לאינסופיות הזאת של הרצון. הצימון הנפשי הוא למצוא את ההתקרבות הגדולה לתוכן האלוהי. רבי חנן.